שלום וברכה. יש דברים בעולם שקשים, מעצבנים, מגבילים. כל דבר שמגביל גורם למועקה בנפש. אדם אוהב חופש, אוהב אפשרויות בלתי מוגבלות, אבל יש בעולם הזה דברים שמגבילים אותו. ויש מתוך הדברים המגבילים שלושה דברים שמגבילים באופן מהותי, והם המקום, הזמן והנפש. על מה מדובר? כאשר אני נמצא במקום פלוני, אני כאן, אוטומטית זה אומר שאינני שם. הדבר הזה מגביל מאוד. כלומר, אני לא יכול להיות בכל המקומות ביחד, ואפילו כאשר אני נמצא במקום ומסתכל לכיוון מסוים, אינני יכול להסתכל בו זמנית בכיוון השני. מה שיוצר תפיסה סובייקטיבית של כל מציאות שהיא. כלומר, אני תמיד תלוי מקום. משום כך, בני האדם ניסו במהלך הדורות להתגבר עד כמה שניתן על הקושי הזה, ויצרו לעצמם מערכות שמאפשרות להם להיות בכל המקומות ביחד, עד כמה שזה ניתן. מצלמות, אמצעי תחבורה וכדומה. יש, אבל בכל זאת, ההגבלה הזאת נשארת. כשאני כאן, אינני שם. יש מרכיב שני, שגם הוא מגביל אותנו, והוא הזמן. כשאני עכשיו, אני לא אתמול ולא מחר. כפי שאמר חכם, היום זה לא אתמול. וזה יוצר קושי. כי כל רגע הרי חולף מהרה. כל מה שהיה לעולם לא ישוב. ומה שיהיה עדיין לא היה. משום כך נוצרה בספרות הבדיונית כל אותה מערכת של מסעות בתוך הזמן. האדם מנסה לחזות את העתיד, חוקר את העבר, כדי להיות מחובר כמה שניתן ליותר זמנים כאחד. אבל המגבלה הזאת עדיין נותרת במקומה, עדיין נשארה, והיא מכבידה על האדם. יש דבר שלישי שאולי הוא ההגבלה העיקרית, הקשה מכולן, הנפש. זה אומר שאני לא אתה, ואתה לא אני. לעולם לא אהיה אתה. תמיד אהיה רק אני. אין דבר שמגביל יותר מזה. לכן, נוצרה בתרבות האנושית הספרות. כאשר אני קורא, למשל, ספר של מישהו, אני מנסה לאמץ את המבט של מישהו שהוא לא אני, על המציאות. זה בעצם, אפשר לומר, הניסיון להתגבר על ההפרדה, ההבחנה שיש בין אני לאני, בין אישיות לאישיות. אבל עם כל הניסיון הרב הזה, הגדול הזה, בכל זאת, האדם נשאר מוגבל בזה שהוא נשאר באני שלו. וזה מכביד עד כדי כך שלפעמים אנשים חושבים לפתור את הבעיה על ידי יציאה מן העולם. כאשר האדם יוצא מן העולם, למשל, חס וחלילה מתאבד, הוא יוצא מן המקום, מן הזמן ומן הנפש, אבל בעצם ברח מן הבעיה ולא פתר אותה. אנחנו חפצים בפתרון שיגלה לנו את על גבוליות שבתוך הגבול, במילים אחרות, את העל זמניות שבזמן, העל מקומיות שבמקום ועל נפשיות שבנפש. נסביר את עצמנו יותר, הכוונה, האם יש אפשרות למצוא מקום שבו המגבלות של המקום לא קיימות. יש לנו נפש כזאת, יש לנו זמן כזה ויש לנו מקום כזה. המקום, זה אולי נתחיל מהנפש. הנפש היא, למשל, הנפש של הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא אישיות מיוחדת. כאשר הוא מתוודה, הוא מתוודה בשבילי. דבר תמוה מאוד. הרי אני לא הוא והוא לא אני. אם הוא יכול להתוודות בשבילי, זה סימן שבאיזשהו מקום הוא גם אני. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו תמיד. הוא לובש את החושן, חושן האפוד, שבו נמצאים שמותיהם של 12 שבטי ישראל, והוא נושא אותם על ליבו למור שהוא והם עניין אחד. יש גם ביטויים הלכתיים שלמשל, עיר מקלט קולטת את הרוצח בשוגג עד מות הכהן הגדול. אומרים שהכהן הגדול היה צריך להתפלל שלא יהיו רציחות בשוגג אפילו באומה, וכיוון שזה קרה יש לו איזושהי אחריות כוללת. מה עם הזמן? יש לנו זמן בשנה שבו יש לנו אפשרות לעשות מסע בזמן. במיוחד עשרת ימי תשובה ועוד יותר יום הכיפורים. הרי מה קורה ביום הכיפורים? אנחנו לוקחים מעשים מן העבר ואנחנו מתקנים אותם ועושים אותם כאילו לא היו, או משנים את אופיים מזדונות לזכויות, למרות שמדובר במעשים השייכים אל העבר. ויש שם גם קבלה לעתיד. כלומר, יש בסגולה של התשובה ובזמנים המיוחדים של התשובה אפשרות להתגבר על המגבלות של הזמן. דבר זה הוא נפלא. מה עם המקום? המקום כאמור מגביל. כאשר אני כאן, אני לא שם. אבל אפשר באופן הדרגתי לראות את השחרור ממגבלות המקום. למשל, כאשר אנחנו מדברים על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא מקום. היא מקום בין המקומות בעולם. אבל זה מקום מיוחד. נקרא בתנ״ך בשם ארץ הצבי. מה פירוש המילה צבי? אחת המשמעויות של המילה צבי זה אותה חיה שרצה ביערות ושיש לה אור גמיש. כאשר פותחים את הצבי, מוצאים את האיברים, האור מתכווץ. מנסים להחזיר את האור, מנסים להחזיר את האיברים, זה כבר לא כולל. אומרים חז"ל, כך ארץ ישראל. כשיושביה עליה, יש בה מיליונים רבים של יהודים. כאשר אין יושביה עליה, היא נראית קטנטנה. לפני מלחמת העולם השנייה, הייתה ועדה בריטית שבחנה את האפשרות של הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל. ועדת פיל. ואותה ועדה ב-1937 הגיעה למסקנה, כשהיו 300 אלף יהודים בארץ, 400 אלף יהודים בארץ, שאין מקום אפילו לעוד חתול אחד בארץ. כן. ואז הוועדה עזבה, כשפיל יוצא, באמת יש מקום. כן. אבל באמת אנחנו רואים היום, ברוך השם, ארץ ישראל קולטת מיליוני בניה, ויש מקום. יש מקום לכולם. ארץ הצבי. כאשר אנחנו רואים שזה מקום שלא פועל בדיוק לפי הכללים של המקום. מגיעים לירושלים, עוד יותר. כן? מעולם, לא אמר אדם, כך נאמר במסכת אבות, אחד מעשרה ניסים שהיו, מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. כלומר, ירושלים היא מקום מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב ממה שאתה יכול למדוד בסנטימטרים. נכנסים יותר פנימה, מגיעים אל המקדש, אל העזרה של המקדש. אומרים חז"ל, בעזרה שבמקדש, היו ישראל עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כלומר, בשעה שכולם נכנסו לעזרה, היה מאוד צפוף. הגיע הזמן של ההשתחוויה, יש מקום לכולם. אומר המהר"ל מפראג, לא שהעזרה גדלה, ולא שהאנשים נהיו קטנים. אבל הם השיגו את הנבדל, כך אומר המהר"ל. כלומר, הם עברו למצב תודעתי שבו המגבלות הרגילות של המקום אינם קיימות. למרות שהם היו במקום, לא עזבו את המקום. נכנסים יותר פנימה אל תוך קודש הקודשים. בתוך קודש הקודשים, תופעה בלתי מוסברת מבחינה גיאומטרית, הרי קודש הקודשים היה חדר של 20 אמה על 20 אמה בגובה 20 אמה, קוביה. בתוך קודש הקודשים עמד ארון הברית. ארון הברית היה באורך של 200.5. אומר התלמוד, אם אתה מודד מן הקיר של קודש הקודשים ועד הארון, אתה מודד 10 אמות. מן הצד השני של הארון ועד הקיר השני, עוד 10 אמות. סך הכל, 20. מה עם הארון עצמו? אומרים חזל, בנס היה עומד, או אינו מן המידה. מה, אבל אני לא יודע, אבל צריך לי... מה זה קשור לניסים? צריך למדוד. כנראה שהמגבלות הרגילות שאתה רואה במקום, אינן קיימות בקודש הקודשים. כלומר, יש לנו מקום שבו אפשר להתגבר על המגבלות של המקום. אם אנחנו מחברים את שלושת הממדים שדיברנו עליהם, כהן גדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, אנחנו מצרפים בבת אחת את שלושת גורמי השחרור שאנחנו מחפשים, ואז באמת נעשה דבר גדול. כך היה ביום הכיפורים בירושלים על ידי הכהן הגדול. אבל לא רק יום הכיפורים, לא כל יום כיפורים, כמו שאומרים. והדבר היה לו גם תופעה מיוחדת, הופעה מיוחדת, נאמר, במועדים. שלושת הרגלים של פסח, שבועות וסוכות. ההלכה אומרת כך, שהחברה היהודית מחולקת לשני סוגי אנשים, מה שנקרא חברים ועמי ארצות. מהו עם הארץ לפי ההלכה? עם הארץ הוא אדם שאיננו מקפיד בענייני טומאה וטהרה ועל תרומות ומעשרות כראוי. אסור לחבר לאכול אצל עם הארץ, אלא אם כן הוא דאג לטהרה, ואלא אם כן הוא דאג גם להפרשת תרומת מעשר כראוי. והדבר הזה יוצר חיץ בתוך החברה היהודית, בין אנשים טובים לאנשים טובים יותר, והדבר הזה הוא מאוד לא נעים. כן, התלמוד מספר שרבי עקיבא, כאשר היה עם הארץ, אמר, מי יתנני תלמיד חכם ואשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבנו אמור, ככלב. אמר להם, כלב נושך ולא שובר עצם. חמור שובר עצם. זאת אומרת שהייתה לו שנאה לתלמידי חכמים, רבי עקיבא. מדוע? אומרים בעלי התוספות, בגלל ההלכות האלה, ההלכות שמבדילות בין חלקי האומה, רבי עקיבא חשב את הרבנים לסנובים, ולכן לא יכול היה לסבול את זה. אבל, אומרת ההלכה, בזמן העלייה לרגל, בפסח, שבועות וסוכות, המגבלות האלה נופלות. מותר לחבר לאכול אצל עם הארץ ברגל, משום שירושלים עושה את כל ישראל חברים. כן, ביטוי ידוע, מפורסם, רק שהמשמעות ההלכתית שלו היא זאת, שכולם נחשבים לחברים ולא עמי הארצות, בזמן העלייה לרגל. מה המשמעות של הדבר הזה? שיש בכל אחד ואחד מישראל איזושהי תכונה חברית נסתרת, והתכונה החברית הנסתרת הזאת באה לידי ביטוי בירושלים. כלומר, ירושלים יש לה סגולה של ביטול המגבלות, האחדות של כלל ישראל. אז אם כך, זה דבר מיוחד שמופיע גם ביום הכיפורים בירושלים וגם בשלושת הרגלים. אנחנו נראה גם במהלך הלימוד שלנו שיש לזה גם השלכה ביום ירושלים, כ"ח באייר תשכ"ז, גם אז נתגלה משהו מהסוג הזה, וכאן הייתי רוצה לדון איתכם על הדבר הזה בהרחבה. נתחיל. אומר הכתוב בספר תהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. באמת, האם מישהו פעם חשב לומר רמת השרון הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו? או אני יודע... לוס אנג'לס הבנויה וכולי, כן. הרי זה שעיר היא מאוחדת, זה מובן מאליו. כשעיר מחולקת, זה החידוש. למשל ברלין הייתה אמורה להיות עיר מאוחדת. הנסיבות ההיסטוריות, המקריות, חתכו את העיר לשניים. יש לנו כמה מקרים של ערים חתוכות, אבל באופן עקרוני עיר היא מאוחדת. מה ראה דוד המלך לומר? כעיר שחוברה לה יחדיו, התפעלות, סוף סוף ירושלים מאוחדת. הנחת היסוד שיש מאחורי הביטוי הזה, זה שהיינו מצפים שירושלים תהיה מפולגת. כלומר, הצפוי באופן נורמלי זה שירושלים חתוכה, אבל יש לפעמים נסיבות מיוחדות שהיא מיוחדת. וזה דבר תמוע מאוד, אבל אני הייתי אומר, אבל לאור מה שלמדנו עד עכשיו, זה מובן מאליו. כי הרי אם ירושלים היא הנקודה הפנימית של כל היש, יוצא שהיא פועלת כמין קופסת תהודה, איזה מין ביטוי של המצב הכללי של האנושות ושל עם ישראל, מה שקורה בעולם בא לידי ביטוי בירושלים. וכאן שאלה פשוטה, שאני חושב שהתשובה עליה מאוד ברורה. מה המצב הרגיל בעולם? אחדות או מחלוקת? מחלוקת. כן? כלומר, אנחנו רואים בתולדות האנושות מראשיתה ועד היום, הגורם השולט באנושות הוא המחלוקת, והאחדות היא התגברות על המחלוקת. יש רגעי אחדות, אבל רוב הזמן הוא זמן של מחלוקת. ולכן אין פלא שירושלים בדרך כלל מחולקת. מתי הייתה המחלוקת הראשונה בהיסטוריה? קין והבל, נכון? בימי קין והבל הייתה המחלוקת הראשונה. על מה נחלקו? אז יש על זה דיונים רבים, מדרשים רבים, עסקנו את בזה בהזדמנויות אחרות. דבר אחד מאוד בולט, המדרש שאומר שהם נחלקו על מקום המזבח. כלומר, המקום שבו הבל הקריב, החליטו קין והבל שמאחר והם כבר אוכלוסייה רבה בעולם, הם כבר שניים, הגיע הזמן לחלק את כדור הארץ לשניים. אז הם אמרו, אני אקח חצי כדור, אתה תיקח את החצי השני, אבל איפה עובר הגבול? הגבול עבר משום מה בהר הבית. כלומר, הגבול הבינלאומי הראשון בהיסטוריה עובר בירושלים. זה הגבול בתכלית. והיה ויכוח, קין רצה את המקום שבו הבל הקריב, הבל לא הסכים, על זה היה הרצח. אגב, בעקבות הרצח, ירושלים אוחדה מחדש. מאחר והאנושות חזרה להיות מאוחדת בדעתה. כן? אז באמת בוטל הגבול. אז מאוד מעניין לראות שהגבול הראשון נמצא שם. איפה אנחנו מוצאים מחלוקת שנייה בהיסטוריה? של אברהם ולוט. נכון, אתה צודק. אברהם ולוט נחלקו ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. ויאמר אברהם, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, ובין רועי ובין רועיך. כי אנשים אחים אנחנו. אם אנחנו אחים ואנחנו במחלוקת, זה ייגמר ברצח. יש לנו ניסיון. לכן יותר טוב למצוא פתרון לבעיה הזאת. הפתרון שמצא אברהם, שיש מקום לדון אם הוא ראוי או לא ראוי, אמר אברהם, ייפרד נא מעליי. אנחנו נחלק את הארץ בינינו, כל הארץ לפניך היא, ייפרד נא מעליי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאילה, ואברהם, לוט בעצם בוחר את כל ערי הכיכר, דהיינו את עבר הירדן המזרחי, אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר והיה על הצדום. כלומר, נעשתה לראשונה בהיסטוריה חלוקתה של נחלת השם, חצי ללוט, חצי לאברהם. האם הדבר הזה מצא חן בעיני השם? אנחנו רואים מיד לאחר מכן, והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה ומזרחה וימה. מה זה המקום שאברהם היה שם? בין בית אל ובין העי, במקום הנקרא הר בעל חצור, שממנו אפשר לראות את כל הארץ, כולל עבר הירדן המזרחי. הוא אומר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, גם מה שנתת ללוט, אתה תצטרך עכשיו לכבוש. קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מה זה לך? לאברהם, לא לזרעו, לאברהם עצמו. אברהם נכנס בעקבות הסיפור הזה למלחמה. ומה הייתה המלחמה? אותה מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה. זה דבר מאוד מאוד מעניין, קרה שם, והוא שמגיעים ארבעה מלכים ממסופוטמיה, להילחם בעבר הירדן המזרחי, באנשי סדום. ואם תסתכלו על המפה, תחשבו קצת במונחים של המפה, אז כתוב ויקו את... ויקו... כן, עכשיו, יש אפשרות פה? אני מקווה. כן. מפה מאוד יפה של ארץ ישראל, יש לפניכם. יופי. כן, באים המלאכים מן הצפון, ויקו את רפאים באשתרות קרניים. אשתרות קרניים זה פחות או יותר במקום הנקרא ג'בל דרוז בימינו, על גבול ירדן סוריה, ואת הזוזים בהם. הם זאת עיר מול אשדות יעקב, בעבר ירדן המזרחי. ואת האימים בשווה קרייתיים במואב. איפה סדום? הם הרי באים להילחם בסדום, נכון? הסדום זה צריך להיות באזור הזה. ומה שקורה, במקום להמשיך אל סדום, הם פונים דרומה ואת החורי בהר ארם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר. אומרים הארכיאולוגים מדובר באילת. הם עושים מאות קילומטרים דרומה. מוזר מאוד. וישובו אל עד משפט יקדש, הלוי פטרה, ויקו את כל שדה העמלקי, זה האזור של דרום ים המלח, ואת האמורי היושב בחצצון תמר. מהי חצצון תמר? אין גדי. ואז הם נלחמים באנשי סדום ולוקחים את לוט בשבי. לוקחים את לוט בשבי, מתחילים לנסוע לאורך עמק הירדן, צפונה. כן? מפה זו איננה אמורה להיות אסתטית, אבל עניינה לתת לכם רושם כלשהו של מה שקורה. אברהם שיושב באזור הזה, עושה קואליציה עם המלאכים האזוריים, ענר, אשכול וממרא, רודף עד דן, אחר כך עד חובה אשר משמאל לדמשק, מחזיר את השבויים לכאן. עכשיו נשאלת השאלה. אם ראיתם את המפה כפי שהיא נראית, אתם רואים שיש אזור שאליו המלאכים לא נכנסים, והוא? כנען. מדוע? פשוט מאוד. באותם הימים, מי ששולט על כנען, זו מצרים. להיכנס למלחמה עם כנען זה בעצם מלחמת עולם בין מצרים לבבל, וזה אף אחד לא מעוניין. מה שאין כן האזור הזה שלא היה בשליטה מצרית. במילים אחרות, למה אני מדגיש את זה? אם אברהם לא היה עושה את הסכם החלוקה הטריטוריאלי הזה, מעולם לוט לא היה מסתבך במלחמה הזאת, ואז לא, אברהם לא היה נכנס למלחמה. בעצם יוצא שאברהם נכנס בעל כורחו למלחמה גדולה יותר מן הסכסוך הלוקלי שהוא רצה למנוע על ידי חלוקת הארץ. יש כנראה אולי מה ללמוד מזה. עכשיו, מה שרציתי לומר, אברהם כתוב, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מעקות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו, אל עמק שווה, הוא עמק המלך. איפה זה עמק שווה שהוא עמק המלך? בספר שמואל ב' בפרק י' ח' פסוק י' ח' כתוב מפורש שעמק המלך זה הקדרון. כלומר, יוצא שאברהם הגיע אל אזור ירושלים. בתהלוכת הניצחון שלו הוא מגיע לירושלים. ואם אני הייתי אברהם, הייתי הופך את ירושלים לבירה שלי ומולך על כל האזור. מה קורה בירושלים? במקום שאברהם ייכנס אל העיר, הוא מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. ואומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, וייתן לו מעשר מכל. זאת אומרת, מלכי צדק בעצם איננו מכניס אל העיר את אברהם. מי הוא מלכי צדק הזה? הוא אדם שהוא כהן לאל עליון. הוא מאמין באמונת הייחוד. הוא מונותאיסט לא פחות מאברהם. בעצם הוא אומר לאברהם, אתה רוצה למלוך על כל האזור בשם מה? בשם אמונת הייחוד שלך. יש עוד מונותאיסטים חוץ ממך בירושלים. כן? אז אתה לא תיכנס לתחום שלי, ירושלים הופכת להיות הגבול בין שני מונותאיסטים. ובעצם הארץ נשארה מחולקת בימי אברהם, כשהגבול עובר בירושלים. וזה בגלל שהייתה מחלוקת בין אברהם ללוט. ברגע שיש מחלוקת בתוך המשפחה, המחלוקת באה לידי ביטוי גם בירושלים. בספר יהושע אנחנו רואים ש בספר שופטים פרק א נאמר דבר כזה: וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויכוה לפי חרב ואת העיר שלחו באש. כלומר, בני יהודה כבשו את ירושלים, החריבו אותה, ואחר יצאו בני יהודה להילחם בכנעני היושב בהר. עזבו את ירושלים חרבה, יצאו להילחם באזור חברון. בסדר. לאחר, עבור איזה שבט הייתה ירושלים מיועדת?
בנימין.
בנימין. פתאום אנחנו רואים את בני בנימין, מגיעים לירושלים כמה פסוקים לאחר מכן, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישבו בני בנימין את היבוסי בירושלים עד היום הזה. לא מובן. מאיפה באים בני בנימין ומאיפה בא היבוסי? כנראה שבני בנימין לא קיבלו מידע משבט יהודה שירושלים נכבשה. בינתיים נכנסו לשם היבוסי, מגיעים בני בנימין ומוצאים אוכלוסייה אחרת. ירושלים מחולקת, חצי על היבוסי, חצי על בנימין. מה גרם לדבר הזה? חוסר התאום בין השבטים. כשאין אחדות בתוך האומה, ירושלים מחולקת. הדבר הזה, אם כן, הוא פשוט. כן? עד מתי? עד אשר דוד מצליח לכבוש את ירושלים, כשהוא נהיה מלך על כל ישראל. מעניין מאוד שבסוף ימי דוד יש מגפה, והמגפה נעצרת כאשר דוד קונה את גורן הרבנה. מה זה גורן הרבנה? למרות שירושלים הייתה של דוד והייתה הבירה אדמיניסטרטיבית פוליטית של מדינת ישראל של אותם הימים, עדיין היה המלך היבוסי האחרון, הרבנה, עם שטח משלו באזור, עם שליטה משלו. דוד קונה את המקום לפי ספר שמואל ב-50 שקלים. לפי ספר דברי הימים, 600 שקלים. אומרים חז"ל, 50 שקלים זה משהו לקח מכל שבט. 50 כפול 12 זה 600. במילים אחרות, ירושלים כדי להיבנות, הר הבית כדי להיכנות, היה צריך לבוא בשם כל האומה. אז גם פה אנחנו רואים איזה אופי מיוחד בירושלים, שירושלים באופן טבעי היא מחולקת. עד כאן לענייננו. אבל מה זה אומר? מה אחרי המילים הכל כך פסימיות האלה? מה היסוד האופטימי? כל זאת ועוד נראה בפעם הבאה. שלום.